שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ג במסכת ברכות באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום משמונה שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד השורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים זה על קטעים מהמשנה שעוד לא ראינו. החלק הראשון זה על מתי אדם אחד מברך לכולם בפת וביין. בחלק השני נדבר על הברכה על המוגמר, שזה הפסמים שהביאו בסוף הסעודה. ובחלק השלישי, אגב החלק השני, נדבר באופן כללי על ברכות הריח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה כאמור מתי אדם אחד מברך בשביל כולם. עכשיו ההנחה היא שבשביל שהוא יברך בשביל כולם, צריך להגדיר את הסעודה שלהם כסעודה של כולם ביחד, כלומר שהם יתיישבו באופן מסודר כקבוצה לאכול, וממילא הגיוני שאחד יברך לכולם, אז ממילא צריך לדון מה מגדיר אותם כקבוצה. לגבי זה נחלק את הדיון לפת וליין. לגבי פת, במשנה כתוב שאם הם הסבו ביחד, אז הם נחשבים קבוצה ואחד מברך לכולם, אבל אם הם אוכלים בלי הסבה, אז זה לא כל כך סעודת קבע, ואחד לא מברך לכולם. זה המשנה, עוד פעם שזה תלוי בהסבה. בברייתא לעומת זאת כתוב שאחד מברך לכולם אפילו שהם רק ישבו. אז איך זה מסתדר? עונה הגמרא שבאמת יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהם הסבו, כמו שהמשנה אמרה. אפשרות שנייה זה שאומנם הם לא הסבו, אבל הם בפירוש אמרו בוא נלך לאכול ביחד במקום מסוים. עצם זה שהם לא סתם ישבו לאכול, אלא תכננו את זה מראש, גם זה קובע אותם כקבוצה, ואחד מברך לכולם. אז עוד פעם, אתה אחד מברך לכולם בפת, או כשהם הסבו, או כשהם קבעו ביחד. אגב, זה הגמרא מביאה סיפור על תלמידי רב, שאחרי הלוויה שלו באמת קבעו לאכול ביחד, אבל הם לא הסבו, והם התלבטו בדיוק בשאלה שלנו, ובא הוא סבא ואמר להם, כמו שאמרנו הרגע, שכיוון שהם קבעו לאכול ביחד, אחד מברך לכולם. עד כאן לגבי פת. לגבי יין, נראה קודם כל מה כתוב במשנה, למרות שהגמרא מביאה את זה רק אחר כך, ואחר כך נראה מה האמוראים אומרים. אז במשנה כתוב שבאמת גם ביין אחד מברך לכולם, אבל יש לזה הגבלה קטנה שיש לה סיבה צדדית, וזה שזה דווקא ביין ששותים אחרי המזון. אבל ביין ששותים תוך כדי המזון, אז כל אחד מברך לעצמו. למה? מסיבה צדדית כאמור, כי כיוון שמסוקים באכילה הם לא מרוכזים להקשיב ולצאת ידי חובה. אבל בכל אופן כאמור, באופן עקרוני לפי המשנה, אחד מברך לכולם גם ביין. זאת המשנה. עכשיו מה שלא כתוב במשנה זה במה מדובר. האם מדובר גם כאן דווקא בהסבה או שכאן לא צריך הסבה? זה יביא אותנו לשלב השני, וזה דעות האמוראים. באמוראים יש בגמרא שלוש דעות, נאמר אותה מהקל הכבד. הדעה הראשונה זה הגרסה הראשונה ברב, שהוא אומר שביין בכלל לא צריך הסבה, אלא כל עוד הם ישבו לשתות יין, אחד מברך לכולם. זו דעה הראשונה. הדעה השנייה זה של רבי יוחנן, שגם ביין זה דווקא כשהם הסבו, בדיוק כמו בפת. הדעה השלישית זה הגרסה השנייה ברב, שהוא אומר שביין, אפילו שהם הסבו, זה לא יעזור, ואחד לא מברך לכולם. אלה שלוש הדעות. עוד פעם, דעה ראשונה זה שזה גם שהם לא הסבו, דעה השנייה זה שזה דווקא כשהם הסבו, ודעה השלישית זה שזה לא יעזור להם להסב, אחד לא מברך לכולם. עכשיו לכאורה, מיד אפשר להקשות על הדעה השלישית מהמשנה, ששם ראינו שאחד כן מברך לכולם, גם ביין, אבל הגמרא מקשה קושייה אחרת, והתשובה על הקושייה הזאת תענה לנו גם על הקושייה מהמשנה. מה הגמרא מקשה? הגמרא מקשה מברייתא על דעת רב. כאמור, ברב יש שתי גרסות, או שהוא אומר שלא צריך הסבה, או שהוא אומר שהסבה לא תעזור. על זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם כתוב לגבי אורחים שבהתחלה היו שותים יין ולא מסיבים, ואז אחד לא מברך לכולם, ואחר כך הם עברו לחדר הפנימי ושם כן הסבו, ושם אחד כן מברך לכולם. אז הנה אנחנו רואים שגם ביין זה תלוי בהסבה, כמו שרב יוחנן אמר, ולא כמו שתי הדעות ברב. זאת הקושייה על שתי הגרסאות של רב, והגמרא מביאה תשובה לכל אחת מה גרסאות. לגרסה הראשונה שאמרה שביין לא צריך הסבה, עונה הגמרא שזה דווקא כשהם התיישבו לאכול במקום שבו הם יישארו, אבל באותה ברייתא מדובר שהם התיישבו לשתות בהתחלה בחדר אחד ומתכוונו אחר כך לעבור. במקרה כזה שהם התכוונו לעבור, אז כיוון שיש להתיישבות הזאת אופי זמני, אז דווקא הם הסבו, אבל באופן כללי ביין לא צריך הסבה. זה לגבי רב הראשון. לגבי הגרסה השנייה של רב שאמר שביין זה לא יעזור להסב, עונה הגמרא שזה דווקא כשהם רק שותים יין, אבל כשמדובר בסעודת פת ויין, אז כיוון שהסבה מועילה לפת שאחד יברך לכולם, אז זה גם יועיל ליין. אלה שני התירוצים על הקושיות על שתי הגרסאות של רב. וכאמור, התירוץ האחרון שאמרנו גם מתרץ את מה שאפשר להקשות מהמשנה, כי הרי במשנה ראינו שאחד כן מברך לכולם, ואילו רב לפי הגרסה השנייה אמר שאפילו שהם הסבו, אחד לא מברך לכולם. על זה נענה שהמשנה שאמרה שאחד כן מברך לכולם, זה כי מדובר שהם הסבו גם לסעודת פת. בזה הגענו לאמצע עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה דיברנו על מתי אחד מברך לכולם, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור זה על ברכה על המוגמר. המוגמר זה תערובת של גחלים יחד עם בסמים, זה היה מוציא עשן שעושה ריח טוב, ואת זה היו עושים בסוף הסעודה ומברכים על הריח. והמשנה ציינה שזה שברך על היין בסוף הסעודה הוא גם זה שמברך על המוגמר. עכשיו הגמרא מבינה שמן הסתם יש כאן איזשהו חידוש, כלומר שהמשנה באה לחדש שאפילו שיש מישהו אחר שלכאורה הוא יותר חשוב, למשל שהוא תלמיד חכם והוא זה שאמור לברך, מחדש את המשנה שבכל זאת מי שברך על היין הוא זה שמברך על המוגמר ולא אותו אדם שיותר חשוב. זה החידוש של המשנה, כשהעיקרון הוא שכיוון שהוא ברך על היין והוא בעצם התחיל במצוות של סוף הסעודה, אז אומרים לו כבר לסיים את אותה מצוות והוא גם יברך על המוגמר. עכשיו מהעיקרון הזה הגמרא מביאה חיזוק לדין אחר שאמר רב שמי שנטל ידיים ראשון במים אחרונים הוא גם זה שיברך ברכת המזון אפילו שיש שם אדם יותר חשוב. ואגב זה הגמרא מספרת באמת שכשרב יורה לרב ליטול ידיים ראשון בזה הוא בעצם מתכוון שגם הוא יברך ברכת המזון. עד כאן החלק השני של השיעור שבו ראינו שמי שברך על היין הוא מברך על המוגמר. החלק השלישי והאחרון והארוך של השיעור מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', ובו נדבר באופן כללי על ברכות הריח. את החלק הזה נחלק לארבע סוגיות. הנושא של הסוגיה הראשונה עדיין משאיר אותנו בנושא של המוגמר, וזה מתי בדיוק מברכים על אותו מוגמר. אומר רב בר ירמיה שזה מי שתעלה תמרתו, כלומר כשהשן מתחיל לעלות ואז אתה מברך ומריח, ואתה לא מברך לא לפני זה ולא אחרי זה, כלומר אחרי שהרחת. למה? אז לא לפני, מסביר המגן אברהם, כי צריך להסמיך את הברכה על ההנאה, לכן מחכים שהשן יעלה ואז יש את הריח ורק אז מברכים, זה לא לפני. לא אחרי, מסביר אבא בר ירמיה, שכמו שבברכות האכילה קודם מברכים ואז אוכלים ונהנים, אז גם בברכת הריח קודם מברכים ורק אז מריחים. מה החידוש כאן? מסביר הצלח שהיינו חושבים שבריח, כיוון שאין כאן משהו פיזי, אז בעצם כביכול לא קיים כאן כלום, אז אין לך עדיין על מה לברך אם עוד לא הרחת כלום, אז היינו חושבים שקודם קצת תריח ואז תברך ואז תריח עוד פעם, כמה שמלן שלא, אלא אתה קודם מברך ורק אז אתה מריח. עד כאן הסוגיה הראשונה של מתי מברכים, אמרנו שמברכים מי שתעלה תמרתו, לא לפני ולא אחרי. הסוגיה השנייה זה לגבי סוגים שונים של ברכות הריח, שמתאימים לסוגים שונים של בשמים. כלומר, כמו שבברכות האכילה יש לנו בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, אז גם בבשמים יש סוגים שונים של ברכות, שמתאימים לסוגים שונים של בשמים. עכשיו, בשביל לעשות לנו סדר, נחלק את הסוגיה הזאת לשלושה שלבים, אבל לפני זה, קודם כל נזכור את ארבע סוגי הברכות שאנחנו הולכים לפגוש. סוג אחד זה בורא עצי בשמים, סוג שני זה בורא שמן ארצנו או שמן ערב, סוג שלישי זה בורא עשבי בסמים, וסוג רביעי שנתן ריח טוב בפירות. אלה הסוגים שנפגוש, ועכשיו נראה את זה לפי סדר הסוגיות, כאמור חילקנו את זה לשלושה סעיפים. אז הסעיף הראשון משאיר אותנו עדיין בנושא של המוגמר, וזה מה מברכים על המוגמר. אומר רב שמברכים בורא עצי בסמים, כי הרי מה שמו במוגמר? חלקים של עצי בסמים. עכשיו מה החידוש כאן? החידוש הוא שאפילו שבמוגמר מדובר על עצים כאלה שהם עצמם סתם ככה לא מריחים ורק כששורפים אותם אז הם מריחים, בכל זאת מברכים עליהם בורא עצי בשמים. זה מה שאומר רב, אבל על זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת בפירוש שעל מה מברכים בורא עצי בשמים? רק על דברים כאלה שהעץ עצמו מריח כמו הפרסמון והדס בלי שצריך לשרוף. זאת הקושייה, ועל זה יש שתי גרסאות מה התגובה של הגמרא. הגרסה שלנו זה שהתגובה של הגמרא זה באמת יובטה, כלומר אין תירוץ לקושייה הזאת על דברי רב. אבל יש גרסה אחרת של הבהג שהגמרא כן ענתה, והיא אמרה שכשהברייתא אמרה שמברכים רק על הפרסמון והדס, היא לא התכוונה דווקא על אלה, אלא על כל דבר שהוא דומה לזה, כלומר כל עץ שעושה ריח, לא משנה איך הוא עושה את הריח, כלומר גם על המוגמר מברכים בורא עצי בשמים. עד כאן הסעיף הראשון של סוגים שונים של ברכות. עוד פעם, רב אמר שעל המוגמר מברכים בורא עצי בשמים, הקשנו ולפי הבהג גם תרצנו. הסעיף השני זה מה מברכים על שמן. עכשיו לגבי שמן אפשר לדבר על שני סוגים של שמן בושם. סוג אחד זה שמן שהוא עצמו יש בו ריח כמו שמן הפרסמון. סוג שני זה שמן שהוא עצמו אין בו ריח כמו למשל שמן זית, אבל לקחו איזשהו עץ בושם ושמו אותו בתוך השמן לאיזשהו זמן עד שהריח עבר מהעץ אל השמן, והשאלה היא מה מברכים על אותו שמן. אז נתחיל בסוג הראשון, שמן הפרסמון. לגבי זה רב יהודה אומר שמברכים בורא שמן ארצנו, אבל הגמרא אומרת שזה מתאים רק לרב יהודה שהוא מאוד היה מחבב את ארץ ישראל, אבל סתם אנשים, אומר רב יוחנן, מברכים בורא שמן ערב. זה לגבי שמן שהוא עצמו מריח כמו שמן הפרסמון. עכשיו, לגבי הסוג השני, שמן שכבשו בו עץ בוסם, אפשר לדבר על שלושה מצבים שונים. המצב הכי טוב זה שהעץ עדיין נמצא בתוך השמן, מצב פחות טוב זה שהעץ עדיין בשמן, אבל תכנו אותו והוא כבר לא קיים כמות שהוא. והמצב השלישי שבפשטות הגמרא לא מדברת על זה, זה כשהכניסו את העץ והוא נתן את הריח ואז הוציאו אותו, כלומר העץ המקורי כבר לא בשמן בכלל. אלה שלושת המצבים, כאמור בגמרא מדברים רק על שני המצבים הראשונים, כלומר או שהעץ בפנים והוא שלם, או שהוא בפנים אבל תכנו אותו, ולגבי זה הגמרא מביאה שלוש דעות באמוראים, נאמר אותם מהכי מצמצם אל הכי מרחיב. הכי מצמצם זה רב עדא בר אבא, שהוא אומר שבשני המקרים אלו לא מברכים בורי עצי בסמים. הדעה השנייה זה רב כהנא, שהוא מחלק, ואומר שבמקרה הראשון מברכים, במקרה השני שתכנו אז לא מברכים. הדעה השלישית זה נהרדאי שהם הכי מרחיבים, והם אומרים שבשני המקרים האלו כן מברכים, גם כשהוא שלם ואפילו כשתכנו. אלה הדעות בגמרא, עוד פעם, או שבשניהם לא, או שכשהוא שלם כן כשהוא תכון לא, או שבשניהם כן. עכשיו, מה לגבי המצב השלישי כשהעץ כבר לא בשמן בכלל? לגבי זה יש מחלוקת בראשונים ובאחרונים האם מברכים בורא שמן ערב או שלא מברכים כלום. עד כאן הסעיף השני שבו דיברנו על הברכה על שמן, שזה הסעיף השני מתוך הסוגיה של סוגי ברכות וסוגי פסמים. בסעיף השלישי והאחרון בסוגיה הזאת, שמתחיל בשורה הראשונה בעמוד ב', אנחנו נלמד מתי אומרים עצי בסמים, מתי עשבי בסמים ומה מברכים על פירות. אז לגבי ההבדל בין עץ לעשב, העיקרון הוא לפי הריטב"א שזה לא צריך להיות מוגדר כעץ כמו שאנחנו מגדירים עץ לגבי בורא פרי העץ, אלא זה צריך להיות איזשהו צמח שהוא קשה, כלומר הוא דומה לעץ, וממילא סימלק שזה יסמין וחילפי דיימה שזה שיבולת נרד מברכים על זה עץ, אפילו שזה לא ממש עץ, אבל זה קשה, המקור לזה זה מבתתמנם בפשתי העץ, כלומר גם פשתים אפילו שזה ודאי לא עץ, כיוון שזה קשה זה מוגדר כעץ, אז עוד פעם סימלק וחילפי דיימה זה עץ, נרקו שזה ורד אז תלוי, אם זה של הגינות זה קשה אז זה עץ, אם זה של השדות אז זה רך זה עשב, וסיגליות זה עשב. זה לגבי עץ ועשב. לגבי פירות אומרת הגמרא שעל אתרוג מברכים שנתן ריח טוב בפירות, אגב זה הגמרא מביאה גם את הדין של ברכת האילנות ביומי ניסן. עד כאן הסעיף השלישי של הסוגיה השנייה בנושא של ברכה על הריח. הסוגיה השלישית בנושא הזה זה בשורה 12 בעמוד ב', וזה לגבי המקור לברכה על הריח, כלומר מניין שבכלל מברכים על ריח. אומר רב זוטרא בר טוביה בשם רב, לומדים את זה מכל הנשמה תהלליה, כלומר יש משהו שהנשמה מהללת ואילו הגוף לא מהלל, וזה הריח, כי רק הנשמה נהנית מהריח, הגוף לכאורה לא. אז זה המקור. עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו מאמרה של רב זוטרא בר טוביה בשם רב, הגמרא מביאה עוד 4 מאמרות שלא נעבור עליהם מהר. מאמרה אחת שעדיין קשורה לנושא שלנו של ריח, עתידים בחורי ישראל ייתן ריח טוב כלבנון. מאמרה שנייה שהשם עושה שכל אחד יאהב את העבודה שלו, אפילו כשמדובר בעבודה שלכאורה היא בזויה, כמו למשל מי שמאבד אורות. מאמרה שלישית זה לגבי הדין שאדם לא יצא בלילה לבד, כי אם הוא יצא לבד אז יבואו מזיקים ויזיקו לו, אם הוא יוצא בזוג אז הם יבואו אבל הם לא יזיקו, ואם הוא יוצא בשלושה אז הם לא יבואו, אז ממילא אומר רב זוטרא בר טוביה בשם רב, שאם יש לו אבוקה ביד אז זה נחשב כאילו שהוא עם עוד אדם, ואם יש ירח בשמיים אז זה נחשב שהם שלושה. זה המאמרה השלישית. המאמרה הרביעית, המאמרה המפורסמת, יש גם גרסאות אחרות לגבי מי אמר אותה, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אלה היו 4 מימרות בסוגריים של רב זוטרא בר טוביה בשם רב, שהוא זה שהביא את המקור לברכה על הריח. עד כאן הסוגיה השלישית. הסוגיה הרביעית בחלק הזה מתחילה ממש באמצע עמוד ב', וזה דיני קדימות בברכות. כלומר, כמו שלגבי ברכות האכילה דיברנו על מה מברכים קודם, או על מה מברכים ופותרים את שאר הדברים, גם כאן בדיני ברכות הריח יש לנו דיונים דומים. עכשיו לגבי זה יש לנו שני דיונים, ובשניהם יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. הדיון הראשון זה כשיש לו שני דברים שהברכה עליהם היא אותה ברכה, כלומר מצד אחד הוא מחזיק הדס, שהדס עצמו נותן ריח ומברכים על זה בורא עצי בסמים, ומצד שני גם יש לו שמן שכבשו בו הדס, שגם על זה לפי רוב הדעות שראינו מקודם מברכים בורא עצי בסמים, והשאלה היא על איזה מהם הוא יברך ובזה יפתור מברכה את השני. אז לגבי זה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וגם מחלוקת אחר כך כמו מי לפסוק. בית שמאי אומרים שהוא יברך על השמן, בית הלל אומרים שהוא יברך על העץ. עוד פעם, בית שמאי אומרים על השמן, וכך גם אחרי הרבן גמליאל, והוא גם מסביר את זה כי השמן יותר חשוב, כי הוא משמש גם לריח וגם לסיכה, בניגוד לעץ, וכך גם פוסק רבי יוחנן. בית הלל ומעצות אומרים שהוא יברך על העץ, וזה מאוד מובן, כי הרי גם בשמן העץ הוא המקור, אז למה שהוא לא יברך על המקור? ובאמת כך עשה רב פאפה, לכאורה בניגוד לפסק של רבן גמליאל ורבי יוחנן, ובאמת לפי הגרסה בגמרא שלנו, הוא באמת לא התכוון לפסוק כך, אלא הוא טעה, אבל לפי הגרסה בריף, הוא באמת כן התכוון לפסוק כך, כלומר כמו בית הלל. אז שוב, בית שמאי על השמן ובית הלל על העץ. עכשיו בסוגריים נעיר שההסבר הזה טוב, כאמור רק לפי הדעות שבאמת על השמן הזה מברכים עץ. אבל לפי רב עדה בר אבא שעל השמן הזה לא מברכים עץ, נצטרך להסביר או את הסוגיה הזאת או את הסוגיה ההיא בצורה אחרת. בכל אופן זה הדיון הראשון בדיני קדימות. הדיון השני זה לא דיון לגבי שתי ברכות ריח, אלא מה קורה אם יש לו שמן של סיום הסעודה, שזה ריח, ויין של סיום הסעודה, על איזה מהם הוא מברך קודם? אז בית שמאי אומרים שהוא מברך קודם על השמן, ובית הלל אומרים שהוא מברך קודם על היין. זה הדיון השני, ועכשיו מכאן ועד סוף הדף אנחנו פותחים מאמר מוסגר ובזה נסיים את השיעור. המאמר המוסגר הוא שאומר את הברייתא שאת השארית של השמן בושם הוא לא ישים על עצמו, כי הוא תלמיד חכם וזה גנאי לתלמיד חכם לצאת כשהוא מבוסם, אלא הוא ישים על הראש של השמש בתנאי שגם השמש הוא לא תלמיד חכם. עכשיו כיוון שהזכרנו את זה שגנאי לתלמיד חכם לצאת כשהוא מבוסם, אז הגמרא מביאה ברייתא שמדברת על שישה או שמונה דברים שזה גנאי לתלמיד חכם, הראשון שבהם זה הדין שלנו שלא יצא כשהוא מבוסם. אז נזכיר את שמונת הדברים עם הערות של הגמרא עליהם. אז דבר ראשון כאמור זה שהוא לא יצא כשהוא מבוסם, על זה הגמרא מביאה שתי הגבלות. הגבלה אחת אומר רבי יוחנן זה דווקא במקום שחשודים על משכב זכור, כי הנחה היא שאם הוא מתבסם זה בשביל לפתות גברים אחרים. דבר שני זה דווקא בבגד, אבל על הגוף אין בעיה כי ממילא זה יורד עם הזיעה, לגבי השיער יש שתי דעות האם זה בסדר או לא. זה דבר ראשון שהוא גנאי לתלמיד חכם. דבר שני זה שהוא לא יצא יחידי, כי חושדים בו שהוא הולך לזנות, אלא אם כן יודעים שיש לו איזה שיעור קבוע באותו זמן, ואז יודעים שהוא הולך לזה ואין בעיה. הדבר השלישי זה שהוא לא יצא במנעל שיש עליו טלאים, כי זה לא מכובד, כך גם אמר רבי חייא בר אבא. גם על זה נביא ארבע הגבלות. הגבלה הראשונה אומר רבי חייא בר אבא שזה דווקא כשזה טלאי על גבי טלאי, אבל רק שכבה אחת זה בסדר, וגם רבי חייא עצמו כך יצא. הגבלה השנייה זה דווקא אם זה בחלק העליון, כי אז רואים את זה. הגבלה השלישית זה דווקא כשהוא הולך בדרך, כי אז רואים, אבל בבית אין בעיה. והגבלה הרביעית זה דווקא בימות הקיץ, אבל בחורף ממילא זה מכוסה בוץ וטיט, ואז גם אין בעיה. זה הדבר השלישי שהוא גנאי לתלמיד חכם. הדבר הרביעי זה שהוא לא ידבר עם אישה בשוק, ואפילו אשתו, הבת שלו, אחותו, כי לא כולם יודעים מי היא, ויחשבו שזה סתם אישה. הדבר החמישי זה שהוא לא יסב בחבורה של עמי הארץ, שם הוא יגרר אחריהם. הדבר השישי זה שהוא לא ייכנס אחרון לבית המדרש, כי אמרו שהוא פושע, כלומר עצלן. אלה ששת הדברים הראשונים, ויש מוסיפים עוד שני דברים. הדבר השביעי זה שהוא לא יפסע פסיעה גסה. פסיעה גסה נוטלת חמישית ממור עיניו, בשביל לתקן את זה צריך לשתות יין של הקידוש בליל שבת. והדבר השמיני זה שהוא לא ילך בקומה זקופה. מי שהולך בקומה זקופה זה גאווה, וזה כדוחק את רגלי השכינה, כמו שכתוב, מלוך על הארץ כבודו. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מתי אחד מברך לכולם, בפת ראינו שזה או כשהסבו או כשקבעו מראש לכל במקום מסוים. לגבי יין ראינו במשנה שאחד מברך לכולם, באמוראים ראינו מתי זה, לפי רב הראשון זה גם כשלא הסבו, לפי רב יוחנן זה דווקא כשהסבו, לפי רב השני אפילו כשהסבו זה לא יעזור. מהמשך הגמרא ראינו שאם הסבו ללחם אז ממילא זה יועיל גם ליין. עוד ראינו שגם לפי רב הראשון שביין אחד מברך אפילו בלי שיסב, וזה דווקא כשזה המקום שבו הם יוכלו גם בהמשך, אבל אם הם מתכוונים לזוז אז זה דווקא כשיסב. ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שזה שברך על היין הוא גם מברך על המוגמר, כלומר הבשמים והגחלים שבסוף, והחידוש הוא שאפילו שיש שם אדם יותר חשוב ממנו. בחלק השלישי והארוך דיברנו על ברכת הריח. את החלק הזה חילקנו לארבע סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו שעל המוגמר מברכים לא לפני ולא אחרי שתעלה תמרתו, כלומר העשן. בסוגיה השנייה דיברנו על סוגי הברכות שמתאימים לסוגי הבשמים השונים. את הסוגיה הזאת חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו של המוגמר מברכים בורי הצי בסמים, אפילו שבשביל שיצא ריח צריך לשרוף, הקשנו על זה מברייטה, ואו שתרצנו או שלא תרצנו לפי הגרסה שלנו. בסעיף השני דיברנו על שמן. לגבי שמן שהוא עצמו מריח, כמו שמן הפרסמון, מברכים בורי שמן ארצנו או בורי שמן ערב. לגבי שמן שלא הוא עצמו מריח, אלא הכניסו עליו עץ, אז דיברנו על שני מצבים, כשהעץ שלם או כשתכנו. רב עדה בר אבא אמר שבכל מקרה לא מברכים על זה בורי הצי בסמים, לפי רב כהנה, כשהבושם שלם כן, כשתכנו לא, לפי נהרדאי בכל מקרה כן. במקרה שלגמרי כבר הוציאו את הבושם, אז יש דיון בראשונים ובאחרונים, האם מברכים על זה בורא שמן ערב או שלא מברכים בכלל. הסעיף השלישי בחלק הזה היה לגבי ההבדל בין עץ לעשב, שאם זה קשה זה עץ, אם זה לא קשה אז זה בורא עשבי בסמים, וראינו שעל אתרוג מברכים שנתן ריח טוב בפירות, והסעיף הרביעי היה המקור לברכת הריח, שזה מכל הנשמה התעלליה הללויה, ואגב זה ראינו עוד ארבע מאמרות של רב זוטרא בר טוביה בשם רב. עד כאן הסעיפים בתוך הסוגיה השלישית בחלק הזה, והסוגיה הרביעית והאחרונה זה לגבי דיני קדימות, ראינו לגבי זה שני דיונים, דיון ראשון כשיש לו עץ הדס ושמן שכבשו בו הדס, ובהנחה שעל שני מברכים בורא עצי בסמים, על מה מברכים ופותרים את השני לפי בית שמאי על השמן, כי הוא חשוב יותר כי הוא משמש גם להריח וגם לסיקה, לפי בית הלל על העץ, כי זה המקור, יש מחלוקת גרסאות, האם רב פאפה פסק כבית הלל או שלא, בכל מקרה רב יוחנן פסק כבית שמאי, הדיון השני היה לגבי שמן ויין, על מה יברך קודם, לפי בית שמאי לשמן, לפי בית הלל על היין. אחר כך לסיום ראינו מאמר מוסגר שאת השארית של השמן בוסם הוא לא ישים על עצמו, כי הוא תלמיד חכם, אלא על השמש. ואגב זה, חוץ מזה ראינו עוד שבעה דברים שמגנאי לתלמיד חכם, כל טוב.